יש דפים.
זה
המציאות? זה צריך להיות... זה הדפוס הישן, הצילום, נכון?
כן.
זה מה שהיא צילמה. אני חושב שזה הישן. זה צריך להיות בעמוד תזיין. הקטע שמתחיל והנה היית בגמרא. גמרא מעניינת, וחגיגה דף ה' על הפסוק במסתרים תבכה נפשי. גמרא שואלת, ולא אין עצבות לפני המקום, או זה חדווה במקומו. ומשנה, הבבת גבי יש עצבות, הבבת ברי אין עצבות. במקומות החיצוניים אין עצבות. עוז החדווה במקומו. אבל בפנים, במקומות הפנימיים, יש עצבות. שמה בוכים. ובמדרש איך הייתה, שמה כתוב בצורה עוד יותר, שהמלאך לא רצה שיבכה השם, ואמר הקדוש ברוך הוא, אכנס במקום שאין לך רשות להיכנס ואבכה. כן? תהיה נפלא. ומשמע עד רבה, שכל שלמעלה יותר, אז יותר יש עצבות. ולפי הנעל, וזה הפוך מכל מה שלמדנו שבוע שעבר, בשבועות האחרונים. לפי הנעל, העמל והיגון, שהוא בחינת דאגה, הוא רק למטה, במקום שיש גם רשעים. ולמעלה רק נחת ושלווה, שקט ובטח יש. ברור, שאלה ברורה, נכון? כל הזמן למדנו שהעולם נברא ללא עמל וללא יגיעה. רק בתוך העולם הקדוש ברוך הוא הכניס מובנה יכולת של עמל ויגיעה בעולם האנושי. אם הבן אדם ירצה ללקט מהעולם רק את החיצוניות, ניקח ככה, אז הוא ייכנס למצב של עמל ויגיעה. אף פעם לא יהיה לו טוב, למה? כי הנשמה שלו, זה לא מספק אותה. הנשמה מחפשת משהו יותר פנימי. אם הוא נכנס לפן הפנימי של העולם, אז הנשמה שלו רגועה, אז גם בתודעה הוא שמח. אבל אם הוא נכנס, הוא בוחר בגלל, לא יודע, הוא בוחר את החיצוניות, אז זה נשאר עצוב. זאת אומרת שהעצבות מתחילה בעולמם של בני אדם. מעבר לבחירה אין עצבות. פה אנחנו לומדים הפוך, שהעצבות נמצאת במקום הכי גבוה למעלה, איפה שהמלאך לא יכול להיכנס. אבל, בחידושי אגדות שם איתה, חידושי אגדות זה המהרש"א, המהרש"א כתב חידושי הלכות וחידושי אגדות. וחידושי אגדות הם מכוונים על פי קבלה, לא תמיד רואים את זה, אבל זה מכוון על פי קבלה. חידושי אגדות שם איתה, באתי גבאי, היא ראשונה. באתי בראי, היא האחרונה. המושג הזה של בית זה תמיד היא. בית זה מקום שאפשר להיכנס בתוכו, שיש בו אורך ורוחב, שיש לו לא רק, זה לא נקודה, זה גם לא קו. אז בשם הוויה, הנקודה והקו זה יהיוד ועבר, והבתים, זה, יש בית העילה ובית התתה, שזה כמו מקדש למעלה ומקדש למטה, זה שני ההיים. זה מופיע בעוד מקומות. ההי העליונה מרמזת על ספירת הבינה, שזה נקרא הבית הפנימי, וההי התחתונה מרמזת על ספירת המלכות, שזה נקרא הבית החיצוני. מה המשמעות של שתי הספירות האלה? אז זה תמיד צריך לראות יחסית על מה מדובר. אם מדובר על בינה, מדובר יחסית לחוכמה. החוכמה נותנת תמיד את הפרינציפ, את הנקודה. והבינה מרחיבה את זה. נותנת לזה אורך ורוחב ועומק. וכאילו שלוש ממדים. זה המושג של הבינה. הבינה זה גם לשון בניין. זה בית. מבנה. יש מבנה רעיוני. עכשיו, לא, באותו דבר, אם מדברים על מלכות. מדברים על המלכות יחסית למידות, יחסית לחסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד. אז כל המידות האלה זה תוכן. זה תוכן של אהבה, זה תוכן של גבורה, זה תוכן של רחמים, זה תוכן, זה רגש. יש כאן רגש. והמלכות זה איך להפוך את זה למשהו שאפשר להעביר את זה למישהו אחר. זה כמו להפוך את הרגש, לא להפוך, הרגש ישר רגש, אבל לתרגם אותו בשפה כזאת, להכניס אותו לממד כזה שאפשר לתרגם אותו ולספר על זה למישהו אחר שלא מרגיש. למה אנחנו צריכים את הדיבור? למה אנחנו צריכים את המחשבה? גם המחשבה זה דיבור. המחשבה זה סך הכל מלל שקט, אבל זה גם דיבור. כי הנפש בפנימיות יש לה תובנות, ויש לה רגשות. וכדי שהתודעה החיצונית, ההכרה הגלויה של האדם, תדע מה מתחולל במעמקי הנפש, נתנו לנו את המחשבות, את הכוח לחשוב. וכדי שבן אדם נוסף ידע מה מתחולל במעמקי הנפש, שידע מה מתחולל במעמקי הנפש של חבר שלו, בשביל זה נתנו לו את כוח הדיבור. כשאנחנו מדברים, אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו למקום אחר. עכשיו, מה ההבדל בין הרגש לבין הדיבור? את הרגש אנחנו מרגישים במהות, אנחנו לא צריכים להסביר לעצמנו, במחשבה למשל, אנחנו לא צריכים להסביר לעצמנו דף שלם מה אנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים וזהו, והרבה פעמים אנחנו באמת לא יודעים להסביר לאחרים מה אנחנו מרגישים. אנחנו יודעים מה להסביר לעצמנו, אבל לא יודעים מה להסביר לאחרים. וכשצריך להסביר לאחרים, אז צריך להוסיף לזה המון מים, כמו שקוראים לזה. צריך לדבר, לתת לזה מסגרת של הרבה דיבורים והרבה, ולפעמים אנחנו נתקעים באמת. והמסגרת הזאת של הדיבורים, יחסית לרגש, זה עובד אותו דבר כמו במישור השכלי, הבינה מול החוכמה. הבינה מוסיפה הרבה פרטים כדי שדרכה נוכל לקלוט את החוכמה. אם יש למישהו איזה רעיון, שהוא רואה אותו ברור, הרעיון הוא נקודתי. וכדי שמישהו אחר יבין את זה, אז הוא צריך לפעמים לתת על זה הרצאה שלמה. ואז הוא מוסיף המון, הוא נותן המון המון, זה הבית. הבית, בתוך הבית הזה מתגורר הרעיון. אותו דבר הדיבור שלנו, בתוך הדיבור מתגורר הרגש. לפעמים אנחנו מדלגים שלב, ואנחנו מסבירים בדיבור את, את החוכמה. ואז הדיבור הוא דיבור של בינה. הבינה מסבירה את החוכמה, אבל להיות שזה עובר בדיבור, אז גם מישהו אחר יכול לשמוע את זה, לא רק אנחנו. ואז יורד עוד שלב. אבל על כל פנים, תמיד הדיבור, דיבור זה גם שלטון, זה גם, יש איזה אקט חברתי, ידבר עמים תחתינו, דבר אחד לדור. אז הדיבור זה תמיד היציאה החוצה. לא מסתובב.
מה זה המלכות בשבוע של ספירת העומר? מי מתרגם מה למי?
יש עוד תרגום. יש תרגום לחיי המעשה. זאת אומרת, לפעמים, אני הבנתי שזה צריך להיות פה. אני יכול לדבר איתו, היום עד מחר. אבל זה הדיבור עם הכיסא. זה ברור? אז זה גם דיבור. המלכות זה העשייה. רק זה כולל גם את הדיבור. הפן הפנימי של המלכות זה הדיבור. אם זה מלכות על בני אדם, אז זה בדיבור. מלכות כזאת שצריכה להשתמש בכוח, היא לא מלכות. היא שליטה, אבל היא לא מלכות. מלכות זה דיבור, מלכות זה גם הקשבה. להימלך במישהו, אז אם אתה יותר גדול ממנו, הוא ישמע בסוף את דעתך, אבל אתה גם שומע אותו. אז זה הפנימיות של המלכות. החיצוניות של המלכות זה העשייה. עכשיו, בתיקון של ספירת העומר זה לתקן את המעשים ולתקן את הדיבור. זה מידה, מצד אחד זה אחד מהשבע מידות, אבל זה היכולת, יש לפעמים שבן אדם חסר את היכולת, הוא אוהב לשבת לבד. אז המלכות אצלו היא לא כל כך גלויה. הוא צריך לעבוד על עצמו כדי לגלות את זה. זה נקרא להמשיך את המלכות מהעלם אל הגילוי. אבל אצל רובנו בדרך כלל לא לדבר זה עבודה. לדבר זה זורם. זה... ומחפשים חברה, אנחנו לא אוהבים להיות לבד, יש אנשים שזה אחר, זאת אומרת, כל אחד, אז לכן, בגלל זה, זה נקרא מידה, אבל איך שזה נראה בפועל, זה נראה התנהלות. לא רואים כאן את הרגש, מאחורי זה עומד רגש. על כל פנים, בחידושי האגדות כתוב ככה, בת לגבי זה ההי הראשונה. המקום איפה שיש את ה... במסתרים תבכה נפשי זה הבינה. עוד מעט נסביר את זה יותר, למה זה שייך באופן פרטי לבינה, במסתרים תבכה נפשי. אבל קודם כל, מה שהמהרש"א עושה לנו בחידושי האגדות, הוא מוריד מאיתנו את הפלא. הבינה זה לא המקום הכי גבוה והכי פנימי. זה ברור? זה שהתלמוד קורא לזה, הבית הפנימי, זה יחסית למשהו יותר נמוך. זה הבית הכי פנימי, אבל בית זה לא הדבר הכי גבוה. יש בית פנימי, כמו שיש חצר פנימית, יש חצר, יש... לא זוכר את הביטויים, במגילת אסתר יש כל מיני ביטויים כאלה.
חצר גינת
ביתן המלך, ויש אל החצר הפנימית. יש כל מיני דרגות, אבל חצר זה אף פעם לא המקום הכי פנימי. כי הוא חצר. אותו דבר, בית זה אף פעם לא המקום הכי פנימי. המקום הכי פנימי זה האדם שיושב בבית. לא הבית. אף על פי כן, יש בית פנימי ויש בית חיצוני. בבית הפנימי יש בכי, בבית החיצוני אין בכי. יש שמחה. מה המשמעות של זה? אז הוא אומר ככה, באתי גבה יהי ראשונה, באתי ברא יהי אחרונה, היינו בינה ומלכות, בבינה יש גם עצבות, תכף נראה למה, ולא נשתלשלה למטה עד מלכות. העצבות שיש בבינה לא השתלשלה למלכות. מה שמשתלשל מהבינה למלכות זה המון אנרגיה, המון חיות, המון אפשרות להיכנס לפרטים וכל זה, אבל עצבות לא נמשך מהבינה למלכות. כי גם על העולם הזה, שהוא משתלשל מהמלכות, הוא המקבילה של המלכות, אמר השם כי טוב מאוד. גם העולם הזה הוא טוב מאוד. ואפילו היצר הרע מרומז בטוב מאוד הזה. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. רק שאנשים בבחירתם עושים אותו לרע. זה לשון של רבותינו, זיכרונם לברכה במדרש. אני נתתי לכם יצר ואתם עשיתם אותו רע. וחז"ל אמרו, אין רע יורד מלמעלה. הרע בעולם נמצא באופן, כשעושים עבירה, זה רע. זה רע אמיתי. אבל נגיד, אם בן אדם אוכל טרף, האוכל הטרף הוא לא רע כל זמן שבן אדם לא אכל אותו. זה ברור? יש דברים שברשותו של היהודי הם בא להימצא, או בא לראה או בא להימצא, לומר חמץ בפסח. אבל אם אני זרקתי אותו החוצה, אז אין בעיה. הוא מצידו, על עבודה זרה כתוב שצריך לראות אם אפשר שהיא לא תהיה בעולם, לא הרעיון וגם לא החפצה, החפץ. זה הדבר היחיד שאנחנו מזהים אותו, אבל גם כן. זאת אומרת, אם בן אדם משתחווה להר, הוא לא יצר פסל. הוא החליט להשתחוות לאיזה הר או לירח. אז ההר לא הפך להיות עבודה זרה, והירח לא הפכה להיות עבודה זרה. הרעיון הוא עבודה זרה, וההשתחוויה שלו זה רע. אבל אין דבר רע שהוא במהות אובייקטיבי רע, אין דבר כזה. אם הוא היה במהות אובייקטיבי רע, אלוקים לא היה בורא אותו. הדבר הוא טוב, ויש למשל, זו דוגמה רחוקה מאוד, שבן אדם חוטא והוא נהנה מאוד מזה. בגלל שבאותו רגע הוא ממשיך חיות לקליפות, וכשהחיות עוברת דרכו הוא נהנה מהחיות. רגע אחרי זה הוא מבואס, כי רגע אחרי זה החיות היא בקליפות. זה ברור? אז זאת אומרת, ואז הוא יצר מצב לא טוב, והוא צריך לתקן אותו. מה שצריך לעשות עכשיו, צריך לעשות תשובה, ועם התשובה הוא יכול להוציא את החיות מהקליפות. אז יש מצבים שהם לא, הם לא סבירים, הם לא נכונים. אבל זה שיש קליפות בעולם, זה חלק מהמערכת של הבחירה. והקדוש ברוך הוא בחר שתהיה בחירה. אז אי אפשר לציין אותן כרע. הרע הגמור הוא מתי שאני שומע בכל הקליפות, מתי שאני הולך אחריהם. זה הרע. ועל זה חז"ל אמרו, אני נתתי לכם יצר, ואתם עשיתם אותו רע. רק שאנשים בבחירתם עושים אותו לרע ולעמל, אם אינם בוחרים בטוב. עכשיו, מה בכל אופן? הרי כתוב הוא בורא רע. זה פסוק בישעיהו. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זה פסוק, ככה פסוק. אז הוא אומר, דהיינו שהשם יתברך נתן להם רק את היכולת. השם ברא רע כאופציה. זאת אומרת, אילולי שהשם היה בורא רע, אז לא היה מובנה בתוך התרבות של האדם, בתוך האטמוספירה האנושית, לא היה מובנה יכולת לחטוא. כי לא היה את שכחת האלוקים. זה ברור? מה נותן לנו את האפשרות לחטוא? זה כמו שקר. מישהו יבוא עכשיו וישקר אותי, שלפני רבע שעה ברחוב יפו, אני יודע מה, בסוף רחוב יפו, בקטע השני, הייתי רחוק מאוד ממנו, לא יודע מה, התפוצץ בלון גז והיה שם המון רעש והמון סירחון ובא מחבי אש והיה בקושי ניצלו אנשים. למה הוא יכול לספר לי? מי שבא עכשיו מהכיוון ההוא לא יכול לספר לו סיפור כזה. אז מה גורם, מה גורם לשקר שהוא יקלט אצלי במוח? מה גורם לשקר? זה שאני לא יודע את האמת, זה הכל. ובעבודת השם, עצם זה שאני לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל לראות אותו, אבל זה שאני לא זוכר אותו, השכחה, ההסתרה הזאת, והקדוש ברוך הוא כביכול מסתובב בעולם על קצות האצבעות, לא להרגיש יותר מדי, שלא ירגיש את הנוכחות שלו. זה גורם לכל הבלגנים, בגלל זה אני יכול לרצות לבחור ברע. אז הקדוש ברוך הוא נתן לי את האופציה, אבל הוא לא נתן לי את הרע. הוא נתן לי אפשרות ללכת אחרי הרע, ללכת אחרי המעטפה החיצונית של הדברים, אחרי השקר.
סליחה, לא
יכול
להיות שגם אם השם יתברך נתן לנו את היכולת לחטוא, אבל הוא לא נתן
לי את הרע.
זה יכול להיות במקביל.
יכול להיות, יכול להיות. זה סוג של שכחה יותר עדינה. אבל זה גם שכחה. ניתן לנו אופציה, זאת אומרת, זה עצמו ההסתר של הבחירה. שאני יכול, הרבה מדברים על זה בספרים, שאני יכול כאילו להתפצל, כאילו חלק אחד בי רואה כל כך ברור את הדברים, והחלק השני ממשיך לעשות מה שהוא רוצה. ואני צריך לקפות אותו. אני צריך לשים ברקס, כמו שאומרים. להגביר את הצד הטוב על הצד הרע. אבל האמת היא שכל הסיפור הזה הוא בגלל ההסתרה של הבחירה. בעולם ללא הסתרה לא היה הדבר הזה.
מה זה התנקחות? זה זה?
כן, אבל זה אותו דבר כמו שזה בדיוק אותו דבר כמו שיש קיר שמצד אחד יש אור שמש ומצד שני יש חושך גמור. אם הקיר היה שקוף, המציאות הזאת לא הייתה יכולה להיות. וזה שהקיר לא שקוף, את זה השם ברא. זה ברור? ולזה אני קורא בורא חושך. עכשיו תתרגמי את זה לממד המנטלי. גם חושך פיזי אין מולקולה של חושך. וגם שקר הוא קיים רק בצורה כזאת. ואף על פי כן אנשים הולכים אחריו. ויש לפעמים שבן אדם כבר קלט שהשקרן הוא שקרן, אבל בגלל XYZ הוא ממשיך ללכת אחריו. למרות שהוא בטוח שהוא משקר אותו. איך זה? זה הסתרה. בעולם בלי הסתרה, בעולם העשייה הרוחני אין דברים כאלה. זה רק פה. לא בגלל שאנחנו לא בסדר. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות כזאת בעולם. בפוטנציה. עכשיו אנחנו יכולים לזרום עם זה, אבל יש לנו גם את היכולת להתנגד לזה. אנחנו לא חייבים ללכת עם זה. ראינו שהשם יתברך נתן להם את היכולת שיוכלו לעשות מן העולם עמל ויגיעה. ולא שנשתלשל לעולם הזה עמל ויגון, אין דבר כזה. השורש של העמל והיגון זה בבינה, וזה לא השתלשל המלכות, וזה לא השתלשל העולם הזה. כי אם היה נשתלשל העולם הזה, לא היה אפשר לעשות את ההפך. כאן אומר כלל גדול. אם העמל והגיעה היה משתלשל העולם הזה, והיה מגיע לעולם הזה, והופך להיות פה עמל והגיעה ברמה שלנו, לא היינו יכולים לשנות אותו. זה שאנחנו יכולים להפוך את העמל והגיעה לשמחה, זה בגלל שאנחנו יוצרים את העמל והגיעה, לכן אנחנו יכולים להפוך אותו לשמחה. אם הוא היה מגיע גמור ככה, ואנחנו היינו נבראים אל תוכו, אז כמו שאנחנו לא יכולים להרים את עצמנו על ידי משיכה בשערות הראש, אותו דבר לא היינו יכולים לשנות את זה. לא היה לנו את הנקודה הארכימדית. מוכר? ארכימדס אמר, תנו לי נקודת משען ואני אזיז את כדור הארץ. כי אין חיכוך, אז אפשר תמיד, משהו מאוד כבד שעולה באוויר, אתה יכול להזיז אותו עם היד. אבל אין לי על מה לעמוד, אין לי קונטרה. אז אני לא יכול להזיז אותו. זאת אומרת, אם אני אעמוד על משהו שמשתלשל מהדבר הזה שתלוי באוויר, אני לא יכול להזיז אותו. אני צריך להחזיק נגד ולהזיז אותו. אמרת, תנו לי נקודת משען, אני אזין את כדור הארץ. אין לנו נקודת משען מול שקר שנברנו אל תוכו. אבל אם את השקר אנחנו יצרנו, נקודת המשען שלנו זה העולם שהאלוקים ברא. ושם אנחנו יכולים להגן חזק את הרגליים ולדחוף ולהזיז את זה. מה?
לא מול האמת כן יש. מול האמת הרי כן אנחנו יכולים לבחור
איפך
האמת.
האמת?
האמת השתלשלה מלמעלה. אנחנו יכולים לבחור איפך.
האמת נשתלשלה מלמעלה, אבל הבחירה שלנו באמת היא הבחירה שלנו. אנחנו יכולים לא לקבל אותה.
למה החשבון הזה לא עובד הפוך?
מה?
החשבון הזה למה
הוא
לא עובד הפוך?
מה פירוש עובד הפוך? איך עובד הפוך?
גם השקע אני יכול להיות שהוא ישתלשל מלמעלה. בוחר, הבחירה אצלי, הבחירה
לא. לא, 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 זה לא ככה. גם מתי שאני בוחר בשקר, אני רוצה שתבין, זה לא. האמת היא טוטלית. לחשוב על בן אדם, אותו בן אדם, שנכנס לשיגעון בראש שהוא תרנגול הודו. גם מתי שהוא האמין שהוא תרנגול הודו, היה בן אדם. אבל אם הוא היה הופך להיות לתרנגול הודו, אז לא יעזור לו שום דבר. עכשיו קלטת? זה לא... כשאני בוחר בשקר, האמת ממשיכה להתקיים, אני חלק מהאמת. אני לא חלק מהשקר, כי השקר לא קיים. אני בוחר להתנהל בתוך השקר. אבל אם הייתי מקבל את השקר כמציאות, כמציאות אמיתית, פורים את האבסורד. אם הייתי מקבל את השקר כמציאות אמיתית, לא הייתי יכול להתנגד לזה. אבל זה הנס ששקר לא יכול להיות מציאות אמיתית.
‫לעמל, להגיע, לצער...
‫כן, זה הכול סובייקטיבי. ‫בן אדם על הכיסא של הרופא שיניים, ‫וכמה שעות אחרי זה, ‫הוא יכול לסבול גיהינום, ‫והוא שמח שפתרו לו את הבעיה. ‫כי לפני זה הוא לא יכול לישון בלילות, ‫הוא השתגע, הוא לא יכול ללכת לעבודה, ‫עכשיו פתרו לו את הבעיה, ‫צריך לסבול את הגיהינום הזה ‫כמה שעות, זה יעבור. זה אחרת.
אז מה המשמעות של צער, כאילו, מבחינת הרב? זאת אומרת?
אני לא שומע קול כזה מכזה מרחק.
מה המשמעות שיש צער בבינה הזאת?
של צער בבינה עוד לא הגענו, עוד לא הגענו. זה מחכה לנו. כי אם היה נשתלשל העולם הזה, לא היה אפשר לעשות את ההפך, כמו שאי אפשר לעשות מן האבן עץ. אך רק בחירה ואפשרות ניתן לו. כל המציאות של הרע זה אופציונלי. ותלוי בו אם למשוך את העולם העליון יחד עם השלווה והנחת, או לפתוח באף, כמו שראינו בשיעור הקודם, שלושה פתחו באף, בלעם וקורח והנחש. לא בלעם, פרעו, מי זה היה? המן וקורח והנחש. כן. והמלאך, שהוא נמצא, הוא לא בתוך העמל והגיע, הוא במקום יותר גבוה. המלאך שהוא בחינת וברך פיו כל צבאם, רק חיצוניות ההשתלשלות הוא כמו כל העולם. המלאך לא בא מהמקום, השורש של המלאך, למה המלאך לא יכול לסבול את הבכי? כי הוא לא בא מהמקום שבו מתחילה בחירה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין, נתקרב, למה בבינה יש עצבות. השורש של הבחירה הוא בשני מקומות, בעצם בשלוש. אני מדבר על הכל. העוצמה של הבחירה מגיעה מהכתר. זה המסירות נפש שיש בבחירה. השקלא וטריא של הבחירה היא מגיעה מהבינה. ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו, עמי לא ידע, ישראל לא יתבונן. ההחלטה של הבחירה זה הדעת. זכרתי ולא הרפנו, אני פונה בצומת ימינה ואין לי התלבטויות יותר, זה הדעת. המתלבט הנצחי יש לו פגם בדעת. יש לו בינה אבל אין לו דעת. עכשיו, הנביא מתלונן על לא רק שעמי לא ידע, אפילו בינה גם אין לו. אבל אם היה מתבונן, ייתכן שהיה מגיע לדעת והיה בוחר, ואז היה נפטר מההתלבטויות. עכשיו, לפעמים צריך על זה מסירות נפש, אפילו שכבר אין התלבטויות, אבל זה כל כך קשה. אז על זה שורש הבחירה הוא הרבה יותר גבוה מהמוחים, הוא מגיע מהכתר, מפנימיות הכתר. שם יש את הכוח של מסירות נפש, היחידה שבנפש. זה השורש האמיתי של הבחירה. שדה הקרב של הבחירה זה הבינה והדעת. עכשיו, המלאך, אם עכשיו נראה השורשים של זה, זה בנו. בנו יש בינה ויש חוכמה ויש יחידה שבנפש. אבל אם מדברים על השורשים למעלה, אז הבינה היא ספירה בעולם האצילות, שאין לנו מושג מה זה, והחוכמה היא ספירה יותר גבוהה בעולם האצילות, והכתר הוא המקיף של עולם האצילות. מה אנחנו כבר מבינים שם? אנחנו רק יודעים דבר אחד, השורש של המלאכים בעולם היצירה, בעולם האצילות, הוא לא בכתר ולא בחוכמה ולא בבינה, הוא יותר נמוך. הוא במידות. הוא בחסד, מחנה מיכאל שרושו בחסד. שזה עוצר כל הזמן מיכאל. ומחנה גבריאל שרושו בגבורה. וכן הלאה. איכשהו יורד למטה, איך שהשורש הזה יורד ונברא מלאך בעולם הבריאה או בעולם היצירה, זה עוד יותר נמוך. זה כבר נברא נפרד. אבל גם השורש שלו בעולם האצילות הוא סך הכל במידות. ולא במוחין. היהודי, ישראל עלו במחשבה. השורש של היהודי זה בבינה ובחוכמה ובכתר, ובפנימיות הכתר. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. לכן ליהודי יש את שלמות הבחירה, ולמלאך אין. עכשיו, הגוי יש לו גם בחירה. והגוי גם בא מאותו מקום שהמלאך בא. בעצם כל גוי זה מלאך שימשיך להשתלשל כלפי מטה. וגם כל בעל חי וגם כל צמח זה מלאך שהמשיך להשתלשל כלפי מטה. שהוא לא נעצר בהשתלשלות באיזה עולם עליון. אבל אף על, ובאמת לבעלי חיים ולצמחים, יש סוג של בחירה ללא אחריות. גם צמח לפעמים בוחר אור, שולח קנוקנות לאיזה סמוכה, הוא מתנהג כמו יצור עם מודעות. ובעלי חיים ודאי אנחנו רואים שהם בוחרים. אף אחד לא מחפש אש, הם מחפשים מים. אבל אף על פי כן, אין להם בחירה שמטילה עליהם אחריות. הגוי יש לו בחירה מינורית. יש לו בחירה לא להיות כפוי טובה, לא לעבוד עבודה זרה, לא לרצוח, לא כל זה. זה מין בחירה כזאת. אבל בחירה ממש כמו ליהודי, שהבחירה שלו נוגעת בכל העולמות, ושיכול לתקן את הכל עם הבחירה שלו ולקלקל את הכל עם הבחירה שלו, זה יש רק ליהודי. אחריות של בחירה כזאת נתנו רק ליהודי, כי לגוי יש בחירה בגלל שבתוך המידות שמהם הוא משתלשל, אז גם שם יש איזה, כל בחינה כלולה מכל הבחינות, יש שם איזה צל של דעת, אז הוא יכול לבחור. אבל דעת אמיתית כמו לישראל אין לו. ולכן אם הוא חוטא הוא פוגם פחות, ואם הוא צדיק הוא מתקן פחות. למרות שלעצמו הוא מתקן את הכל, אבל בעולמות הוא מתקן פחות. אז לכן יוצא ככה, יוצא נחזור למלאך. המלאך שהוא בחינת הוא ברוך פיו כל צבאם, רק חיצוניות ההשתלשלות הוא כמו כל העולם. רק שאינו סוף ההשתלשלות שבעולם העשייה, רק למעלה ממנה בחינת יצירה, המלאך לא משתלשל עד הסוף, הוא לא מגיע עד לעולם העשייה, הוא נעצר בעולם, בעולם היצירה. ותמיד המלאך הוא בעולם היצירה. גם אם המלאך הוא בעולם הבריאה, אז בתוך עולם הבריאה הוא מגיע לעולם היצירה שבבריאה. וגם בעשייה הוא מגיע ליצירה שבבריאה. המלאך הוא באופן עקרוני תמיד שייך ליצירה. והוא בחינת וו מהשם הקדוש. ולכן, היות שאין לו בחירה, ואין שם עצבות, אז עכשיו לפי זה יוצא, מה העצבות? העצבות מגיעה בגלל שיש שם את שורש הבחירה, אז יש גם את השורש של לבחור ברע, אז שייך שם עצבות. זה ברור? במידות אין את השורש של לבחור ברע. אם לא הבינה, אם לא השכל, אף אחד לא היה בוחר ברע. הוא היה פשוט יצור כזה שזה הטבע שלו וזה הכל, הטבע בא מהמידות. אז היות שהבחירה, הוא לא שייך לעשייה, הוא בבחינת אין לו רשות להיכנס לבתי גבי שהיא בינה העילה, זה לא המקור שלו. כל דבר יכול לעלות עד לשורש שלו, זה כמו חוק הכלים השלובים, מי שזוכר. אפשר לעלות עד המקום שממנו באתי. חוץ מעל ידי מצוות, זה סיפור אחר. אבל סתם ככה, המלאך לא יכול לעלות יותר גבוה מהשורש. אז להעליונה הוא לא יכול להגיע. לכן גם בחירה אין לו, כי רחוק הוא מן העמל והגיעה, רק בשמחה וקדושה הוא. אז תגידו, לקנות במלאך? מה דעתכם? לקנות בו? תלוי מי? לא כדאי לקנות במלאך אף פעם. יש הבן אדם לא משנה איפה הוא, ברגע אחד הוא יכול להתהפך ולהפוך את הכל, ואז הוא גם הופך את כל העולמות איתו. והמלאך לא יכול לעשות את זה. אז אם מישהו מסבירים לו את זה, ושואלים אותו אם כדאי, אם הוא כבר יודע את זה, אז לא כדאי לו להיות מלאך. אם אחד הוא שואל תחתית והוא לא יודע שהוא בשואל תחתית, אז אולי כדאי לו להיות מלאך. לפחות הוא יצא משואל תחתית. וגם לא ברור, יכול להיות שאם הוא בשואל תחתית הוא יהפוך להיות מלאך, הוא יהפוך להיות מלאך הבלה. זה לא כדאי בכלל. אבל אם הוא יודע שהוא יכול לצאת משם, אז לא כדאי לו להיות מלאך. מה שכן יכול להיות, שלפעמים אומרים לבן אדם שהוא זוכה והופך להיות מלאך, זה כתוב, על מי זה כתוב? על חנוך ועל אליהו. הם הפכו להיות מלאכים. אז זה הנפש הבעמית שלו. הנפש הבעמית היא השורש שלה מהמלאכים, ולכן היא יכולה להזדקח ולהפוך להיות חזרה מלאך. אבל הנפש האלוקית, איזה מין עונש זה? זה כתוב במפורש בספרים. שאיפה שכתוב, איפה שמדובר על זה שהבטיחו לבן אדם שהוא יהיה מלאך, הכוונה היא על הנפש הבעמית. על הנפש האלוקית זה לא יכול להיות, אפילו בתור עונש זה לא יכול להיות. נשמה לא יכולה להפוך להיות מלאך, כי במהות משהו אחר. לכן גם בחירה אין לו, כי רחוק הוא מן העמל והגיע, ורק בשמחה וקדושה הוא, בהשתלשלות שאי אפשר לשנות. אך לא בהשתלשלות של האסתר, רק בהשתלשלות של הקדושה. ואיש הישראלי, שמקורו בחינת מחשבה עילה, שהוא בחינת חוכמה ובחינת בינה, בחינת סימני כחותם על ליבך, בינה ליבה, הבינה היא החותמת, חותמת זה משל, מה שאנחנו קוראים בעברית צורת ביטוי. זה ברור? לפעמים בן אדם שיש לו מידות מגונות, אז רואים את זה על הפנים שלו. אז כאילו אומרים, הלב הכתים את עצמו על הפנים. ויש לפעמים שהלב עצמו הוא חותמת, שהמוח הכתים את עצמו על הלב. בן אדם עם מידות מתוקנות, אז אם הוא נולד ככה, זה לא מעלה גדולה. אבל אם בן אדם בעזרת המוח הצליח לתקן את המידות של הלב שלו, אז הלב זה החותם. הלב קיבל את החותמת. עכשיו הלב מחתים את עצמו על ההתנהגות, על המעשים. ההתנהגות נובעת מהמידות. והתיקון של המידות נובע מהשכל. אז זה תמיד נקרא, סימני כחותם על ליבך, קודם כל צריך לחתים על הלב, ואחר כך הלב עצמו יכול לחתים את עצמו הלאה. ומה זה, מה זה, איזה בחינה הזאת בלב בין הליבה? מה שמחתים את עצמו בעיקר על הלב זה לא החוכמה אלא הבינה. בשביל זה הבינה נקראת על שם הלב. הלב משקף את המסקנות של הבינה, בעיקר של הדעת, אם כבר נדבר, ולא כל כך של החוכמה. החוכמה קשה לה להשתקף בלב, החוכמה יכולה כן להשתקף בלב במקום אחר. יש פנימיות הלב. בפנימיות הלב יכולה להשתקף החוכמה. החוכמה זה פנימיות המוח, יכולה להשתקף בפנימיות הלב. אבל בחיצוניות הלב, במה שאנחנו קוראים רגש, בזה משתקפת הבינה. אם הבינה היא מתוקנת, אם התובנות הן אמיתיות, אז הרגשות לאט לאט עוברות. דיברנו על זה הרבה פעמים. זוכרים את המשל עם שני אנשים שרבים ושולפים סכין? זוכרים או לא זוכרים? אתה מסתכל על זה ואתה כבר פוחד, אתה לא יודע להתערב, לא להתערב, פתאום בא אליך, מישהו שם לך יד על את הכתף, הוא אומר, תרים את העיניים, תסתכל, אתה רואה מול יש מצלמה, מצלמים סרט סך הכל. אין פה כלום. פתאום אתה נרגע, הדופק יורד, הלחץ יורד, היה לך כבר אור הבז כזה. הכל משתחרר בשנייה אחת של מודעות אחרת. כל המבנה הנפשי שלך פתאום יצא לחירות. מה קרה? בגלל שאם הדעת משתנה, אז הלב משתנה. זה מציאות. אז לכן הבינה והדעת זה החותמות. והם מחתימים על הלב, ממילא גם כל ההתנהגות משתנה. אתה כבר חשבת לרוץ ולהחזיק לו את היד. הוא היה נותן לך סטירת לחי, קלקלת לו את כל הצילום. עכשיו, בבינה, גם הכשרה של עצבות ושל עמל ויגון נמצא. הכשרה זה כמו נתינת מקום. בבינה יש נתינת מקום לבחור ברע, זה השורש של ה... חייב להיות שם שקלה וטריה. חייב להיות שם איזה פלפול, איזה נתינת מקום כאילו להבין גם את הלא נכון. להקשיב לו ולהסביר לו שהוא לא צודק. הבינה לא חותכת דברים. אז ממילא יש שם, מסתובבות שם סברות לא נכונות בבינה. אז על זה נהיים עצובים. לכן, אז גם שם יש עמל ויגון, לכן יש להם בחירה ואפשרות. עכשיו היהודי מגיע ממקום יותר גבוה, והוא יורד למקום יותר נמוך. המקום היותר גבוה זה המקום שנותן מקום לרע. והמקום היותר נמוך זה המקום שבו מסוכנים לא לתת מקום לרע כדי להכיל אותו ולהסביר לו שהוא לא נכון, אלא פשוט לדבוק בו וללכת אחריו. ישנו הופכים. זה משהו הפוך לגמרי, אבל אחד בא מהשני. אם בשורש לא היה מקום להכיל את הרע, מטה לא היה מקום. אני שבוע שמעתי סיפור. יהודיה סיפרה לי, יהודיה מבוגרת, היא מטפלת בנוער במצוקה, במצבים מאוד מאוד קשים. נערים שסוחבים אותם מה-LSD ומקומות לא עזויים לגמרי. ישב מולה איזה בן אדם שסיפר לה איפה הוא היה. וכנראה היה לו שפה שיכול להיות סופר או משורר, והוא הצליח. היא חזרה הביתה מעבודה, הרגישה שהיא עוד רגע היא משתגעת לגמרי. שיצטרכו לטפל בה. עכשיו, בדרך כלל, שם היהודיות המבוגרות האלה שמקשיבות לאנשים האלה, הם לא נערות צעירות, והם לא... בדרך כלל נותנים את זה לאנשים שכבר מיושבים בדעתם, כבר מבוגרים, כבר יכולים לשמוע ולא להזדעזע, כן? והיכולת שלהם לשמוע, אבל היא בעצם, היא גם היכולת שלהם להשתגע מזה. זה בעצם אותה יכולת. רק אם זה באופן כזה שאני יכול להכיל את זה, אז אני נשאר נורמלי ואני יכול לטפל בשני. אם זה באופן שאני כבר לא יכול להכיל את זה יותר, אז אני משתגע ביחד איתו. אבל אם זה אצלי היה מופרך לגמרי כל הדבר, היה מופרך. יש אנשים שהם תמימים ופשוטים, והם לא יכולים לשמוע דברים כאלה. זה כאילו... זה שיגעון, לא, זה לא נכון, זה לא, זה תלוי בך, אתה יכול לבחור, אתה... אין, חותכים. אנשים האלה מצד אחד, זה לא יכול להזיק להם. אבל מצד שני, הם גם לא יכולים להועיל לבחור שיושב מולה. זה חוסר מורכבות בנפש. יש אנשים שהם דוד זדיים כאלה, שחור לבן. אז הם יכולים פחות להינזק, אבל הם גם יכולים פחות להועיל. כן? הם דומים למלאכים, האנשים האלה. יש להם באמת נטייה לפעמים לטיפוסים כאלה להיות כמו מלאכים. הם הרבה פעמים מאוד רוחניים, אבל הם מאוד פשוטים. ביידיש היום הוא בבעל שם סקרייד. יהודי פשוט תמים, אבל אולי... אין אצלו, אין לו את הרוחב. הבן אדם שמסוגל להכיל, הוא גם יכול להינזק. וצריך להבין את זה. ובאמת, זה בדיוק ההבדל בין בן אדם למלאך. זה כתוב בראשונים, אני לא המצאתי את זה. הרמב״ם כותב שהבעלי חיים הם לא רחבים. יש לו כל אחד את המסלול שלו וזהו. הבן אדם אין סוף אפשרויות יש לו. הוא יכול להיראות כמו כל דבר. ופני אריה פניהם וכצבעים על הערים למהר, זה פסוק בדברי הימים. הבן אדם יכול להיות כל דבר. בעל חי, יש לו גבול האילוף שלו, לבן אדם אין גבול האילוף שלו. אם זאבה מגדלת ילדים, אז הם מעולפים יותר טוב מאשר אם בן אדם מאלף גורי זאבים. גם על זה נכתב הרבה. ואותו דבר שהרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב את זה בשמונה פרקים, הרמב״ם מדבר שם על הבחירה, אותו, מה שהרמב״ם כותב על בעלי חיים ועל בני אדם, המקובלים אומרים אותו דבר נכון על מלאכים ועל בני אדם. הבן אדם הוא רב גווני והמלאך הוא חד צדדי. ואז זאת אומרת, הוא מגיע ממקום שאין בחירה ולכן הוא מתפתח חד צדדי. הבן אדם מגיע ממקום שיש בחירה, אז הוא מתפתח עם המון ענפים ועם המון כיוונים. והבחירה בטוב היא רק אחד מהם. עכשיו, פוטנציאל יש לו לבחור בכל מיני, תמיד ככה. שקרים יש המון, אמת יש אחת. בתוך האמת הוא יכול למצוא גוונים עד אין קץ. אבל קודם כל הוא צריך לוותר על כל הגוונים המזויפים שיש בחוץ, ולהיכנס להיכל של האמת, ובהיכל של האמת יש הרבה גוונים. זה מעניין שם, זה לא משעמם שם. אבל בן אדם כשהוא בחוץ לגמרי, זה משעמם לו להיכנס למקום אחד שאחרי זה הוא לא יכול לצאת משם. הוא רוצה לראות כל המקומות האחרים קודם. וזה מרומז בחטאו של האדם הראשון ובכל החטאים של אחרי זה. תמיד יש גורם בחטא שהוא סקרנות. סקרנות כאילו מתערבבת גם עם גאווה או עם תאווה או עם שניהם. אז יש איזה המון עוצמה, והבחירה בטוב זה כאילו לפתוח את הפלונטר הזה ולהסתכל לזה בעיניים וכאילו להרגיע. בסדר, לא נורא. אני רוצה את האמת, אני לא רוצה את המסקרן ואת המלהיב, אני רוצה את האמת. הוא סיפר על יצחק בנדר, אני סיפרתי את זה כמה פעמים. הוא סיפר שהוא היה חבר במקהלת ילדים בעיר שלו, שהוא היה ילד קטן. וכשהכתירו מושל חדש, אז הילדים היהודיים היו צריכים לשיר לכבודו, בבית הכנסת. המושל הלך קודם שעשו לו הכתרה בכנסייה, ואחרי זה הוא בא לבית הכנסת. ואחרי שנגמרה הכתרה בבית הכנסת, הוא עמד קרוב כי הוא היה מהמקהלה. אז הוא שמע שהמושל אמר לעוזרים שלו בפולנית, הוא אמר, שם היה יותר יפה, פה היה יותר אמיתי. הוא היה ילד בן 8. והוא אמר שמאז נכנס לו בראש, הסתכל כל דבר לעומק, מה יפה ומה אמיתי. לא תמיד זה הולך יחד. לפעמים היפה הוא יפה והאמיתי זה משהו אחר. אז הוא למד את זה מגוי. כן? זה היה הדבר שלו, כמו שאומרים. השליח שלו. אבל זה נכון. זה ככה. זה לא בחירה קלה, אבל היא קיימת. למלאכים אין התלבטויות כאלה. עכשיו, איש הישראלי, יש לו גישה לבינה, ובבינה יש גם את העצבות, ויש לו בחירה, הוא יכול לבחור לו חיים עצובים. הוא לא יודע שהוא הולך לבחור לו חיים עצובים, הוא לא יודע את זה. אבל אם הוא בוחר את החיצוניות של כל דבר, אז הוא בוחר לעצמו חיים עצובים. וכיוון שהמציאות של מעלה באיש הישראלי נמצא, כל הספירות של מעלה, וכל מה שקורה בבינה למשל, קורה גם בבינה של, שלי ושלך, כן, למטה. לכן עיקר הבחירה שלו בבחינת הבינה שלו מצויה. עיקר הזמן של הבחירה זה בבינה. הדעת מופיעה אחר כך בתור פיקסציה, אבל ההתלבטות הארוכה היא בבינה. עכשיו, לעבוד את השם יכול גם מישהו פשוט. הנה, פה הוא מתאר לנו את את התמים, החד צדדי הזה, שלא יכול להכיל. ואם רק מקיים את התורה בכל ליבו, מעט השגתו, כבר עובד השם הוא. הוא כבר, הוא, בקלות הוא יכול לבחור בטוב. אמר לי פעם חבר, שהוא היה ממש, הוא גאון עד היום, השם יאריך ימיו. הוא גאון עצום, יש לו ממש, אי אפשר לעקוב אחריו. אז הוא אמר פעם, למדנו חברותה בישיבה. הוא אמר לי, אתה לא יודע מה עובר עליי, לך הרבה יותר קל. אתה יודע כמה, אני מספיק לחשוב ברגע, מה שאתה לא מספיק לחשוב בעשר דקות. עכשיו, המחשבות רצים אצלי כל כך מהר, ואני צריך לדאוג שכל אלה כולם יהיו רק בקדושה. לך זו עבודה הרבה יותר קלה. כן, וזה נכון. וגם עצבות היה לו לא מעט בגלל זה. בסוף הוא גם את זה ניצח, אבל זה אנשים שהם מורכבים ומפותחים. זה טוב, אבל זה קשה. זה לא כך קל. יכול שהבן אדם יותר פשוט, יותר קל לו. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה ואת זה ככה? כל אחד צריך לעשות תיקון במציאות במקום אחר. וכל אחד עשה כבר תיקונים אחרים בגלגול קודם וכל זה. אז אנחנו לא מבינים, הקדוש ברוך הוא שם כל אחד במקום שלו. ובתנא דבי אליהו איתה, שאף מי שאינו יכול ללמוד תורה, ואומר בכל היום את הפסוק בתורה, ואחות לא תן תמנע. גדול הוא אצל הקדוש ברוך הוא. יש למישהו את הדפוס החדש? לאף אחד. יש לך? זה כתוב כמו שאני קראתי? אין פה, כי אצלי יש פה איזה נקודה, אז אולי היה כאן, ראיתי איזה טעות. אני אקרא עוד פעם. אומר בכל יום את הפסוק בתורה, ואחות לא תן תמנע, גדול הוא אצל הקדוש ברוך הוא. ככה זה כתוב. אוקיי, בסדר. מה שאין כן להפך. להרע יכול להאיש רק על ידי חכמים הם על ההרע. אם לבן אדם היה רק את הרגש ואת הרצון, ולא היה לו שכל בכלל, הוא לא היה עושה רע. זה מסוכן להגיד את זה, יש מקומות שאנשים כועסים כששומעים את זה. אבל זה ככה. מי שאין לו סיבה, למשל, כשאינו נמצא בין אנשים רעים או שאר סיבה, לא יתחיל להתקלקל בלתי אם בדעתו מתחיל לחשבות מחשבות לא טובות. אם של פגם אמונה או של שאר עבירות רחמן על אצלם. וככל שבן אדם יותר מפותח, יש לו יותר נטייה לזה. כל דבר מדליק אותו. הוא רואה שורה בדף מתגלגל על הרצפה, כבר המחשבות שלו מתחילות ללכת לאיזה כיוון חדש, שיכול להיות שלא זה הכוונה שם, אבל הוא לא צריך יותר מגירוי הכי קטן. ועוד יותר, אף אם יקשה אל האדם הפשוט הזה, חס ושלום ישוב. אם לא יתחיל גם בדעתו, זאת אומרת, אם הוא לא יתחיל לתרץ את זה בדעתו, אם הוא לא יתחיל להמציא על זה תירוצים ולתת לזה לגיטימציה, אז הוא מיד יחזור בו. ולמה כל זה? כי גם ההשתלשלות של העולם הזה טובה היא. כמו שאמר הפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. וכמו שאמר המדרש, בוראן משבחן, מי מגנן? זאת אומרת, המדרש אומר שיש... אם בא בן אדם ואומר שהעולם הוא רע, אז אומרים לו, הבורא שברא את העולם ודאי מכיר את העולם יותר טוב ממך. הוא משבח את העולם. אז אתה חכם יותר גדול, אתה יכול לגנות את העולם? העולם לא נברא רע. אתה סובייקטיבית מלקט מהעולם את הדברים שיעשו לך רע. אבל העולם הוא לא רע. הקיר הזה הוא טוב. אם אני אדפוק שם את הראש 50 פעם, יהיה לי פצע. אז זה לא אומר שהקיר הוא רע. ורק בבתי גבאי, בבינה היא הבחירה, ובבינה שלו, של האדם, יכול לבחור בזה, או בזה, או בעצבות ועבירה. עכשיו, מה המעלה של הבן אדם המורכב הזה יחסית לאדם הפשוט והתמים? מה המעלה שלו? לעבוד את השם יכול אפילו בפשטות. בשביל מה צריך להיות מורכב? אפשר לעבוד את השם בפשטות ואז נופלים פחות. אבל רק להיות עומד יכול, בלא עבודת המחשבה. הוא יכול, אבל הוא יישאר כל החיים שלו באותה דרגה. אבל להיות הולך מדרגה לדרגה, יכולים רק בדעת ועבודת המחשבה. כי זה כוחה של החוכמה, לאחוז גם רק בדברים הרחוקים. עם היד אני מגיע עד פה. עם הקול אני מגיע עד מי שיושב שם. עם העין אני מגיע, אני יכול לראות את הכוכבים. כן? ועם השכל אני יכול לחשוב כמעט על כל דבר. כך כתוב ליקוטי מהר"ן. זאת אומרת, ככל שהבן אדם משתמש עם כוח יותר פנימי, אז הוא יכול להקיף יותר. הבן אדם המורכב, שהגישה שלו לכל דבר היא להפעיל את המוח, אז הוא יכול לשנות את המציאות שלו ולשנות גם את העולם העליון. הוא יכול להתחיל להיות הולך. איך כתוב שם אצל יהושע בן יוצדק? ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. העומדים האלה שם זה מלאכים, זה לא הבן אדם שדומה למלאך. כי גם הבן אדם הפשוט, אם הוא עושה איזושהי מצווה, הוא מתחיל להיות מהלך. אבל עיקר ההילוך זה החכם. הוא מפעיל את המוח. ואותו דבר בבינה, גם בבינה היא הבחירה, או כדי ללכת מוכרח להיות בוחר בכל פעם יותר למעלה. ומי שאין לו בחירה אינו יכול לעלות. לכן האיש הפשוט אינו כל כך בסכנה שלא יתקלקל, מפני שאינו כל כך במקום הבחירה. הוא כבר הולך בדרכו בכל יום, תפילתו במידה אחת, מעט תורתו ומצוותיו וכולו, הכל במידה אחת. הוא כבר בתוך השבלונה. זה לא שייך אצלו, ככה הוא וככה זה וזהו. ואיש הישראל ההולך תמיד נמצא תמיד במקום הבחירה, בבחינת בינה שלו. הוא יכול ליפול ולבחור חס ושלום גם בלא טוב. ויצר הרע בתלמידי חכמים יותר כדברי הגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז מה, בשביל זה עדיף להיות עם הארץ? לא. צריך להישאר תלמיד חכם. אבל אף על פי כן צריך לדעת שהמקום הזה יותר מסוכן. מי שממריא יותר גבוה, אם הוא נופל, הוא חוטף מכה יותר גדולה. הוא רואה את הספקטרום, מסתכל עם עיניים פתוחות על המציאות, ויש דברים שנראים לו כל כך מלבבים, וכל כך, וסך הכל, אני מפחד להגיד, כי לפעמים, אמר פעם אחד מזקני חסידי ברסלב, אמר פעם, שלמה חלקו כל כך על ברסלב? יש שחשבו שברסלב מבזה את העולם הזה. אני רציתי להגיד עכשיו ביטוי, שיש לפעמים שבן אדם, כאילו כל הרגשות שלו גויים, בסך הכל זה אוסף של כמה מולקולות. כאילו זה כלום. אין שם בבסיס כלום באמת. זה הכל הבל. והבן אדם לא יודע מזה. והוא באמת, הוא הולך אחרי ההבל, וילכו אחר ההבל, ויאבלו. ברגע שאני הולך אחרי זה, ואני הופך להיות כזה, אז אני כבר לא יכול לזהות את זה יותר. אני לא יכול לזהות את התנועה של כדור הארץ, כי אני יושב עליו. מבחוץ הייתי יכול לזהות, אני אראה כל פעם יבשת אחרת. אני בנקודה סטטית, וכדור הארץ מסתובב. אבל אם אני יושב על כדור הארץ, אני לא רואה את הסיבוב שלו. אם אני בתוך ההבל, אני לא רואה את ההבל. העולם הזה הוא טוב, הוא לא הבל, אנחנו לא מבזים את העולם הזה. אנחנו מבזים את ההליכה אחרי ההבל. בעולם הזה יש שבע הבלים. ובכל הבל כזה, דיברנו על זה, כל הבל כזה זה, יש, הפנימיות זה הבל פיו של הקדוש ברוך הוא. הבל פיו כביכול מעשרה מאמרות שנברא העולם. החיצוניות של ההבל הזה זה הבל כפשוטו. זה הבל הבלים. ואם הבן אדם מסתכל על משהו, עוד פעם, חתיכת פלסטיק, קדוש ברוך הוא ברא נפט, מעשה ידי אדם, עשו מזה כיסא. אבל זה אחרי ככלות הכל, את החומר עשה השם, והוא ממשיך לחיות אותו, את הדבר הזה. כשאני מסתכל על זה, אני יכול לראות בזה את המעשה ידי אדם, ואני יכול לחמוד את זה, כיסא פלסטיק עולה, אני לא יודע כמה שקלים, לא חומדים את זה. אבל זה גם יכול להיות יעלום. כן, זה לא... אני יכול לחמוד את זה, ואני יכול כאילו להימשך אחרי זה, זה ההבל הזה. ואני יכול להסתכל לעומק ולראות בתוך זה דבר השם שבורא אותו, זה ההבל ההוא. ויש לי את הבחירה. עכשיו, בן אדם הפשוט, הוא לא רואה לא את ההבל הזה ולא את ההבל הזה. הוא לא רואה כלום. הוא מסתכל ככה, אני יודע. יש כיסא, אפשר לשבת עליו, הוא בודק אם זה נוח. הוא לא מתלהב, גם אם זה יעלום, אז בסדר. אין לו, הוא לא, מצד אחד הוא לא פתוח לרכוש דברים, ומצד שני הוא גם לא פתוח ללכת אחרי הדברים כמו, איך כתוב שם, כאחס אל מוסר אביל. ללכת אחרי הדברים כאילו, כמו עיוור שהולך במקום מלא מהמורות. אין לו את שניהם. אז אם הוא יתרגל לרע, אז נורא והיום. אז באמת קשה להוציא אותו. אם הוא יתרגל לטוב, אז זה טוב מאוד. אבל אנחנו לא רוצים להיות כאלה. ובדור שלנו היום כמעט אין כאלה. אנחנו כולנו חכמים, כולנו נבונים. אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לנקודת העבודה שלנו. נקודת העבודה שלנו זה הבחירה עם כל הספקטרום, עם כל הסכנות, אבל צריך לראות את היופי שיש בזה. עם הבחירה שלנו אנחנו יכולים להביא גאולה לעולם. עם הבחירה שהפשוטה הזאת אי אפשר להביא גאולה לעולם. כי זה בתוך המציאות, בתוך ה... נשאר הכל בתוך ה... כאילו... בתוך הטבע. הגאולה שלנו זה גאולה שיכולה... כאילו... להרים את העולם למצב אחר. הבחירה שלנו.
מה זה בעצם עבודת... עבודת השם בפועל אצל החכם, לדעת?
זה לתת זמן. השכל, הרגשות שלנו הם לא בנויות על זמן. זה נכבה מהר, זה נדלק מהר, זה יכול להחזיק המון שנים, זה יכול להיעלם מיד. אין שם שום נורמה של התנהגות. אבל השכל לא עובד אם לא נותנים לו זמן. צריך פשוט לתת לו זמן. להקדיש זמן. אם בן אדם רוצה לעבוד את השם עם הבינה, צריך להקדיש לזה זמן. עכשיו, בתוך הזמן, איך לרכז את המחשבה לבן אדם מודרני, מודרני מאוד קשה. אז זה יכול להשתמש בנייר ועיפרון, זה לא משנה. יכול להשתמש בדיבור, אבל להחזיק זמן ולהתבונן בפנימיות של הדברים. להסתכל על העומק. אנחנו רואים דומם, אנחנו רואים צומח, אנחנו רואים חי, אנחנו רואים מדבר. להסתכל לעומק, לראות מה זה אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תסתכל בתורה נ"ד. למדת תורה נ"ד פעם?
לא זוכר
פעם. תסתכל שם. גם בתורה א', שם הדברים כתובים בצורה ברורה, ורק צריך לתת לזה זמן. אנשים קוראים את זה, לא כתוב שם כמה זמן זה צריך לקחת, אתה מבין? כי אי אפשר לכתוב כמה זמן צריך לקחת. אנשים קוראים את זה, אז הם כאילו... הם חושבים שהם קראו את זה, אז זה קרה להם. אתה מבין? אבל כל העבודה הזו מתי שסוגרים את הספר ומתיישבים, בן אדם עם עצמו, לא עושים את זה בחברותות. ויש המון על מה לחשוב ובמה להתעמק. ככל שנכנסים לזה יותר, אז רואים יותר את המציאות באור נכון. ואז השקר יכול פחות לעבוד על הבן אדם. חוץ מזה צריך גם הרבה סייעתא דשמיא. הרבה סייעתא דשמיא, הרבה תפילות, שנגיע למקום הנכון, ושנוכל לקחת את זה איתנו לכל מקום. זה שתי תפילות. שאני אעזור.